אז היום אנחנו מכינים את עצמנו לבחירות, the elections, הבחירות בשבוע הבא פה באמריקה. והיום אנחנו לא לומדים כל כך הרבה בשיעור על דונלד טראמפ, על הילרי קלינטון ועל ג'יל סטיין ועל מי עוד יש? Thank you, Johnson, and the one from Utah also, whose name I keep on forgetting.
What, Utah?
No, it's another one.
This guy?
What's his name? McMullen? Sorry. Okay.
So, why did he get it? Okay.
No one's playing. He's not on all the ballots.
Evan McMullen.
Evan McMullen, thank you. As b'chol mikra, hayom anachnu lomdim b'tzura yoter rechava al ha'sheila shel hayachas bin hayahadut levin ha'politika. Okay? As kishayitem b'shiur b'tanach amel l'matem על השאלה הכללית, על ה, כן, על ה, הכיוון של ההלכה והתורה לגבי מלכות או דמוקרטיה, ואיך יש לבחור בין שניהם. ראשיתות השונות, הפסוקים, בשופטים, בשמואל, וכו' וכו', כל השיטות השונות. כן, למדתם את הברבנל, אולי, כן, הדעות השונות בראשונים, באחרונים. סוגיה מאוד חשובה. היום, או עכשיו, זה משהו קצת שונה. עכשיו אנחנו לומדים השאלה מה היחס בין היהדות לבין הפוליטיקה. כלומר, האם עלינו כיהודים, אז אני רוצה שתענו על השאלה הזאת לדעתכם, לפני שאנחנו מתחילים ללמוד את המקורות. לדעתכם, אם יש מישהו שרוצה להיבחר, להיות הנשיא של אמריקה, כן? כן? לא משנה מי. והשיטות שלהם מתנגדים או מתנגדות לרוח ההלכה, להלכה, לדין תורה. ויש מישהו אחר שהשיטות שלו יותר קרובים לשיטות של ההלכה. כן? לדוגמה, כן? מה השיטה של התורה לגבי? תראו דוגמאות. איפה זה שייך?
אבורשן.
אוקיי, יכול להיות.
גרט.
מה?
גרט.
כן, נכון. כן, שאלות מאוד חמורות. אז נגיד, לדוגמה, שאני סובר שהשיטה של הרפובליקנס זה בכלל, בדרך כלל, יותר דומה לשיטות של ההלכה. כן? מול הדמוקרטס. הדמוקרטס הם עבור, כן, כל הדברים האלה עכשיו, וביהדות זה לא כל כך פשוט. אולי נגיד ככה, אני לא אומר שזה נכון, אבל נגיד שזה נכון. אז אם זה נכון, אולי עליי, יש להגיד, שעליי, כבן אדם יהודי, שומר תורה ומצוות, שרוצה שכל אמריקה ישמרו הלכה, תורה והמצוות, שעליי לבחור בשביל מי שעומד, כן, מול ההלכות שמתנגדות להלכה. כן, הדינים שהם לא ברוח ההלכה. ואולי עליי לבחור כבן אדם שמייצג, who represents. אתם מכירים את המילה הזו? מייצג? אז ככה, מייצג, כן? מייצג או להציג זה someone who stands for something, to represent. So the מייצג is someone who represents הערכים, ערכים, 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 כן? חטא פטא. כן? מי שמייצג את הערכים של היהדות. שאלה עקרונית, מה אתם חושבים? תחשבו. רגע. אפשר איזה חושב על זה? לא, האם עליי לבחור כפי מי שעומד אחרי ההלכות? שהוא עבור משהו שהוא כמו דין תורה. אם בן אדם אחד יותר קרוב להלכה, אז אולי אסור לי לבחור עבור מישהו אחר. מי אמר שזה מותר? לבחור עבור מישהו שמתנגד להלכה? חלילה וחס. זה נגד כל מה שאנחנו לומדים. אולי יש להגיד דבר כזה. ובאמת נראה שיש שעושים את זה. יש קהילות שונות, יש קהילות שונות, אז זה לא כל הזמן מבחינת ההלכה, יכול להיות שיש בן אדם אחד שייתן כסף לקהילה שלי עבור הישיבות וכו' וכו'. אז עכשיו כל העולם של New Square, כן, כולם מצביעים להצביע על סבות, כולם מצביעים, like from like a finger, מצביעים, they're all voting, or vote, עבור הילרי קלינטון. ככה היה כשהיא עמדה לסנט, כן, הילרי אמרה לניו סקוור שהיא תיתן להם מספיק כסף, מספיק כסף לישיבות שלהם. ובאו כל הקהילה של ניו סקוור וכולם הצביעו עבור הילרי קלינטון. כך זה היה בסנט כשהיא עמדה לסנט. אז זה היה מבחינת ההלכה, אבל גם יכול להיות שמבחינת ההלכה יהיה גדול שיעמוד ויגיד, תשמע, השיטות של בן אדם אחד הם מתנגדים להלכה ואסור להצביע עבור מישהו ספציפי. אסור. יכול להיות. אז כולם חייבים לשאול שאלה הלכתית לראש בית המדרש, כיצד יש להצביע.
יש הבדל בין מישהו ש...
אין אומרים לייק בעברית. אין מילה כזאת.
אני לא עושה את זה בשיר עברית. אני רק עושה את זה. ככה זה. אני חושב שיש הבדל בין מישהו ש... שהדעות שלו הם מנגדות הלכה מול מישהו שהדעות שלו באמת, אני לא יודע איך לומר זה, הם מונעים את היהודים מלשמור להלכה.
אוקיי.
כלומר שזה לא בעייתי.
אז יש להגיד שהשיטות של הילרי קלינטון וברק אובמה מתנגדים לך, וגם של דונלד טראמפ באמת, אני לא בטוח שהוא מתנגד להומוסקשואליטי.
מה
כל כך בטוח?
Just because we're different doesn't mean that we can't still keep halacha. If we can...
Ah, היהודים, אתה אומר.
I'm saying, is there something someone whose policies are incongruent with halacha, but it's also... But then it's work. That's not necessarily problematic. What's problematic is when, let's say, this doesn't happen... This happens more in kind of like monarchies or more dictatorial governments, but like, you know, their policies...
הבנתי.
Put it...
Okay. Okay, אנשים אחרים, שום מה אתה חושב?
I feel like it's one of those issues where, like, you know, time plays a factor.
Hmm?
You mean time?
Meaning...
Time plays a factor? Like,
meaning, like, now that we're in 2016 as opposed to living in Jewish society. Meaning, like, Torah wasn't written in a time where democracy existed.
Okay.
So... If the Torah embraces the idea of democracy, then it wouldn't necessarily obligate anybody to choose any particular person, because that kind of combats the whole idea of democracy.
לא הבנתי, בדמוקרטיה אנשים לא אמורים להצביע עבור השיטות שלהם, הטוב בשבילם, זה בעייתי. כל בן אדם עושה את זה.
I mean,
everyone votes for their community or for their self-interest, right? That's called voting your pocketbook. All right. So I'm just voting. You can't tell me that it's against the spirit of a democracy to vote my values. That's what everyone tries to do.
Isn't it that, like, the best...
Yeah, it is a big one.
The best system.
Although, in the Federalist Papers, that's what... That's what's suggested.
But... So if the Torah embraces that idea, then...
That's what Madison says in, like, number 10. I think Federalist Paper number 10.
But, like, can Torah even embrace that idea, though?
It's a big question.
Which idea?
Democracy. So you're saying, Adal Meir, זה תלוי על שאלה המקורית שאנחנו דנו בזה. בשביל זה אנחנו צריכים מלכות אולי יש לטעון, כדי לאשר, to ensure, שהכל יהיה כפי ההלכה. וברגע שאנחנו נכנסים לסיסטמה אחרת, to a different system, של הדמוקרטיה, אז עכשיו כל ההלכות האלה לא שייכים כבר.
Maybe, but like my, what I'm saying is that it's, we don't know. Like, there's no way to
אבל זה נכון שגם אם יש ממשלה לא יהודית, נגיד, ממשלה דמוקרטיה שהיא לא יהודית בכלל, אין להם דינים, אין להם הלכות מסוימות, או הם יכולים לעשות כל מה שהם רוצים לפי ההלכה, אתם חושבים?
There are laws.
יש הלכה. זה חמש שבעים מצוות נוח, כן? בשביל זה זה המקור הראשון, נכון. ומה הם חייבים לעשות? מה אחר מהמצוות? אז נסתכל בפנים. כן, אז זה הסוגיה בסנהדרין. אז נתחיל עכשיו עם הסוגיה בסנהדרין. זה החלק הראשון של השיעור שלנו, היא בשאלה של המצווה של דינים. אוקיי? ויש שאלה מאוד חשובה בעולם ההלכה, שמחלוקת עקרונית בין הרמב״ם להרמב״ם, שאני רוצה שתדעו ותכירו, שהיא שייך. היא קשורה לשאלה שלנו היום, מה האחריות שלנו מול הממשלה שהיא לא יהודית, מה האחריות של הממשלה עצמה, כן? מה חייב להיות? אז באה הברייתא המובא בסנהדרין, בדף נ"ו עמוד א', והגמרא כותבת, ויש שם ארבעה דפים של גמרא על סוגיה של שבני יצור בני נוח, סוגיות ארוכות, סוגיות ארוכות עם עין וגם ארוכות עם א', כלומר well organized and also long, מאוד חשובות, מעמיקות, דין גמרות שדנים בשאלה הזאת. אלה הם הארבעה הדפים העיקריים לגבי האחריות ההלכתית של בן נוח וכל הש"ס. כלומר, הש"ס לא נכתב בשביל בני נוח, כן? נכתב עבור ישראלים, כן? יהודים. אבל, תוך כדי, יש דיונים כאלה. ובאה הברייתא ואומרת, תן רבנן שמצוות נצוו בני נוח, דינין, כן? דינין, וברכת השם, מה זה ברכת השם?
קורסים.
כן, נכון? זה לשון, זה לשון סגי?
לא.
כן, לשון סגי נהור. מה זה לשון סגי נהור?
שי?
זה יופמיזם, נכון? סגי נהור, שבן אדם שהוא סומא, כן? הוא נקרא בצורה כזאת, כן? סגי נהור. אז ברכת השם, מה זין זין? מיוב? כן? עבר זרה, גילוי עריות, כן? שפיכות דמים, וגזל ועבר מנחי. אוקיי? אז יש שבע מצוות בני נוח, אחד מהן הוא המצווה של דינים. אבל לא ברור לגמרי מהו המצווה של דינים. מה בדיוק הם חייבים לעשות. זה יכול להיות כל מה שהם רוצים, כל בית דין או מערכת. זה מערכת, מערכת means a system. כן, a system, like we said, מערכת is really the popular word. כן, כל מערכת של ממשלה יכולה להיות מותר לבני נוח. מה הם הגדרים פה? מה הם חייבים לעשות? כן, נגיד לדוגמה, אולי יש inquisition. אנחנו אומרים שהממשלה שלנו תהיה Inquisition. והתפקיד של הביתן הוא להרוג כל מי שהוא לא נוצרי. כל יהודי נהרג. זה הביתן שלנו. זה הדינים שלנו. מותר או אסור? זה כפי ההלכה או נגד ההלכה?
נגד.
Okay. איך יודעים? מה הם החוקים? מה הם צריכים לעשות? זה מה שאנחנו חושבים שזה הדבר הכי חשוב. להרוג בני אדם שהם לא... כמו, שהם לא סוברים כמו הדת שלנו, like our faith. רגע. איך יודעים? אוקיי, זה אסור. אוקיי. Let's say it's a Russian autocracy. כמו רוסיה. אוקיי? או כמו הסינים.
הסינים?
Chinese. It's a closed autocratic government. Or maybe it's a communist regime like North Korea. אין בעיה. אין בעיה? מותר? אה, מה זה? אוקיי, אז מותר, אבל לא רעיון טוב. איך יודעים? מה הם החוקים? מה זה הדינים? זה לא ברור. אוקיי. יכול להיות. יכול להיות.
Do we have the right to determine what is right? Like, in those gray areas, are we capable of making the right decisions, or are we required to get himself from someone who knows more than us?
לא הבנתי. Ben Noach or Yehudi?
Yehudi.
Zeh lo b'shul Yehudi.
No, I'm saying in terms of supporting.
Ah. Okay. And that's a second step. עכשיו זה הצד הראשון, מה הם החיובים של בני נוח? Okay.
I'm just saying that in terms of how that applies to us.
נכון.
How they're chiyuvim, do we have to support something that may not
יש, נגיד, שאלה טובה, אז אני אציג את זה עכשיו, present this now, יש לפחות, יש הלכה של לפני עיוור לא תיתן מכשול. ברור, כן, מפורש בסוגיות במסכת עבודה זרה, שזה גם שייך למה שאנחנו עושים ביחס לבני נוח. אם אני מכשיל בן נוח באווירה שלו, אסור בשבילי. יכול להיות שזה איסור דרבנן, אבל if there are two candidates and I'm going to vote for one, right, it depends whether or not they're going to do it. It may depend on my vote and everyone else's vote. So it's not that the entire election falls on me, but like in Gore versus Bush was pretty close.
It could be different if you live in Pennsylvania versus New Jersey.
Maybe if you're in a red or blue state, right? In general, if there's something that you are contributing factor but you're not the primary factor for, that's called an isur d'rabanan misayeya yidei ovrei avera, she's apashtuti, she's siag midrabanan shel lifnei iver. כן, הגמרא זה בנוי על סוגיה בעבודה זרה. אתם מכירים את הנושא הזה? שי, אתה איתנו? כן, הנושא של תרי אברי דנהרה, אתם מכירים? מאיר, אתה מכיר את זה? חשוב לדעת. מסכת עבודה זרה בדף ו'. צריכים לדעת את זה? יש שני מקרים, two cases. אחד אברה דנהרה ותרי אברי דנהרה. כלומר, one side of the river and two sides of the river. במה דנים? אז זה מדובר שם בסוגיה בעבודה זרה, עבדה. מדובר שם בנזיר. ויש לך, אתה לא הנזיר, אתה שי גולדמן. ויש לך, כן? שי, אתה נזיר? בסדר. כן? ג'וי בנג'ריני גם נזיר. בסדר, אוקיי? אז... אז גם. טוב, שי, אתה עכשיו, אתה יותר מבוגר, כן? You're older than you are now, ויש לך בקבוק יין, אוקיי? בסדר. יש לך בקבוק יין, ואתה נותן את הבקבוק הזה לנזיר. אנחנו יודעים שזה אסור מדאורייתא, מן התורה, לנזיר לשתות יין. אוקיי? ועכשיו בא הנזיר ושותה את היין. אז השאלה היא, האם אתה עברת על איסור מדאורייתא או איסור מדרבנן? כן? האם זה לפני עיוור לא תיתן מכשול? אתה נתת לו את היין! שזה אסור לו, מדאורייתא, ברמה של דאורייתא, לשאול את זה. כן? אז הגמרא אומרת שזה תלוי. אם זה חד אברה דנהרה, כלומר, שהנזיר כבר נמצא במה? באותו צד של הנהר של היין. אז האם הוא היה יכול להשיג את היין בעצמו? ברור שכן. כי הם היו באחד אברה דנהרה, כן? הוא היה באותו עבר הנהר ששם היה הבקבוק. כן? אז הוא יכול להשיג את זה גם בלי שי גולדמן. ואם כך, זה אסור רק מדרבנן. כן, יכול לקחת את הבקבוק לעצמו. אבל אם שי היה בעבר אחר, כלומר, הבקבוק של יין היה במקום אחר, ולשי היה לא רק בקבוק יין, אלא גם ספינה. כן? ספינה. ואתה הבאת את הבקבוק דרך הנהר לצד השני בתרי אברי דנהרה, כן, שהוא לא יכול היה להשיג, את זה בעצמו, אז מה לך?
לא,
אז עכשיו זה אסור, שם הם אסור, אבל שם זה אסור לא רק מדרבנן, אלא כן, מדאורייתא. תרי אברי דנהרה זה אסור מדאורייתא. אחד אברי דנהרה זה אסור דרבנן. שמואל, יש דיון אם הוא היה עושה זה בוודאי בעצמו, בכל מקרה, האם זה עדיין אסור מדרבנן או שמותר לגמרי. מחלוקת אחרונים מפורסמת ביורה דעה, ויש שם נודע ביהודה ורבי עקיבא איגר, ויש דיון חשוב על זה, ודגול מרבבה שהוא רבי חזקאל לנדאו, ויכול להיות שזה קשור לשאלה שלך.
I asked this question to someone when I was on Kula about doing something
texting someone or posting something while I was in Israel when Shabbos was over, someone who may or may not be keeping Shabbos in America, and whether or not that's allowed. And I was told it's peace because you're not directly causing them to, and if they do, they wouldn't have done it anyway.
יכול להיות, וזה יש הרבה אחרים שפוסקים ככה, וזה שייך להרבה מכם. אז זה פסק קלאסי, אני חושב.
But one, like if you're actually directly texting someone and they respond, then you shouldn't
do that because you're right directly.
And then you don't respond it further. But I'm saying your initial text.
Correct. Right, that for sure.
Yeah.
I wouldn't. If I knew that someone was definitely going to respond, then I would recommend against it.
But one was if you weren't sure. Like you weren't intending for them to respond.
Mm-hmm. Okay, זה קשור. אוקיי, אז מה בדיוק, אבל עכשיו נחזור לשאלה הראשונה. מה האחריות, מה החיוב של בן נוח? Okay? במצווה של דינים. אז יש מחלוקת מאוד מאוד חשובה, יסודית, הפונדמנטל מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, וזה מתחיל מהסיפור של שכם. סיפור של שכם, בראשית פרק ל"ד, ששם אנחנו קוראים בפסוק כ"ה, ויהי ביום השלישי ויצאו כוכבים, ויחו שני בני יעקב שמעון ולוי, אחי דינה איש חרבו, ויבואו לעיר בטח, ויהרגו כל זכר. מה עשו לוי ושמעון? מפורסם שהם הרגו אנשי שכם, אחרי שאנשים של שכם לקחו את מי? וחמור לקח את מי?
דינה.
את דינה. כן? והם אמרו להם כבר, שמה הם צריכים לעשות, אנשי שכם? לפני מה שקראנו, מה אמרו שמעון ולוי לאנשי שכם שהם צריכים? למול. נכון? למול. Okay? To get a ברית מילה. אז עכשיו, ביום השלישי, שמזה אנחנו לומדים שלפי הגמרא, היום השלישי אחרי המילה נחשב הכי קשה. The most painful day. שיש שם הכי צער. ביום השלישי, ביום השלישי ביותם כואבים, אז הם הרגו כל זכר בעיר של שכם, את חמור ואת שכם בנו, הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם, ויצאו, הם לקחו את האחות שלהם, בני יעקב באו אכלים, ויבוזו העיר שתימו אחותם, הם לקחו את הביזה, כן, כל הכסף, וכל הדברים של העיר, את צונם, את בקרם, את חמריהם, את כל אשר, ואת אשר בעיר, ואת אשר בסדר לקחו, וכל חילה, וכל צפם, ואת נשיהם שבו ויבוזו, כן, שבו, they took captives, ויבוזו, and they plunder, וכל אשר בבית, ויום יעקב, שמעון ולוי, אחר תמוצי, כן, לפי התרגום של JPS, שזה מובא בספריה, you have made me odious, making me odious. That's a great word, odious. Okay, if you want to sound smart, odious is definitely a way to go. Achartem oti, you have made me repugnant, despicable, despised. Achartem oti, lahavisheni b'yoshev haaretz. Okay, baknani v'aprizi, v'ani metim esfar. V'nesfo alai v'yikuni, yargu oti, v'nishmatiani oti. Atem v'yim alai klalal, kol abayit sheli. Atem haragtem otam, v'achshav heim yargu oti, v'kol abayit sheli. בשביל מה אני צריך לדבר הזה? ויאמרו, איך ימנו, החסוני יעשה את אחוזינו. החסוני יעשו את אחוזינו. אז השאלה היא, ברור שיעקב התנגד, כן, למה שהם עשו. ואגב, מה כתוב בפרשת ויחי? מה כתוב? בברכה שלהם. פרק מנתת בבראשית, כן, שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהם, בסודם הטוב הנפשי, וכולו, כי ביפם הרגו איש, וברצונם יקרושו. כן? כלומר, שהם, כן? אנשים רצחנים. They're murderous people. Okay? אז ברור שיעקב התנגד למה שהם עשו. אבל השאלה היא, מבחינת ההלכה, כאילו, הם לא חייבים בהלכה, ולפי חז"ל, הם שמרו את ההלכה. כן? אז השאלה היא, כן? וגם, זה יותר מזה, לפי, כן, ברור לפי הגמרא, שבני נוח, ששכם וחמור, ובני, והאנשים של העיר של שכם חייבים במצוות בני נוח. כן? אז השאלה היא, בשביל מה היה מותר להם, או האם היה מותר לשמעון ולוי להרוג אותם? מותר או אסור? מה אתם חושבים? עשו את הדבר נכון, הלא נכון? אוקיי, יכול להיות. יכול להיות שזה תלוי בשאלה של עונש. איך אנחנו מבינים הרעיון של עונש? כן? שזה קשור למה שדיברנו עליו בתקווה, או בשנה, אז או בשנה שעברה. The revenge, like maybe this is vengeance. So do you think, it, maybe it depends on whether you think vengeance is legitimate or not.
Moral revenge,
right? There's no other purpose, arguably. In fact, if anything, it was going to bring calamity upon Yaakov's family. It's going to make him odious. It's a good thing. יכול להיות שזה תלוי בזה. אז זה אחד מהדברים שאני אוהב על תקווה, שרעיונות הם חוזרים כל הזמן. משהו אחר. זה קשור למה שאני דנו עליו. גם כל התורה היא ככה, כל החיים הם ככה. זה מאוד מאוד עמוק. אוקיי, אבל מותר או אסור? לא לגמרי ברור, נכון? יעקב התנגד להם, אבל מה הוא אמר? האם הוא אמר? Yeah, it's an external consideration than an internal or intrinsic one. אתם רואים? שאתה רואה את זה? אתה רואה? יעקב לא אמר, זה נגד ההלכה. אולי אמר שזה נגד ההלכה. הוא לא אמר שזה נגד, כן? זה נגד המוסר הטבעי או משהו כזה. זה נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא. יכול? לא יהיה להגיד דבר כזה. כן, לפי הגמרא, כן, ברור. כן, שניתנו בזמן של בני נוח. בני נוח. אוקיי, אז זה השאלה. אז בא הרמב"ם ומסביר. כן, בלכות מלאכים, פרק ט' הלכה י"ד, המקור השלישי בדף של המקורות. וכיצד מצווין הן על הדינים? כלומר, הרמב"ם חוזר על כל שבע מצוות בני נוח, ועכשיו הוא פונה, turns, למצווה של דינים, כן? וכיצד מצווין הן על דינים, כותב הרמב"ם, חייבים להושיב דיינים ושופטים בכל פלח ופלח לדון בשש מצוות אלו. תקרא את זה רפה. חייבים להושיב דיינים ושופטים בכל פלח ופלח 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 לדון בשש מצוות אלו. מה כתב הרמב"ם פה? איזה חיגוש?
You need to actually care about them doing it. It's the responsibility of the union.
לא יש שבע מצוות, אבל יש שש מצוות, ויש מצוות דינים שעומדת עליהם כדי להגן עליהם. לאשר שבני נוח עושים, הם מקיימים, כן, בקהילות שלהם, שש המצוות הראשונה. כן? זה השיטה של הרמב״ם, כך הוא מבין את הרעיון של הדינים. אוקיי? אז יכול להיות שהם אם היו עושים דברים אחרים, כאילו, whatever right system of government they wanted probably could work as long as they enforce this. Okay, right? Democracy, monarchy, whatever, right? It wouldn't necessarily violate this particular mitzvah if they, as long as they were at the core of the mitzvah of dinim is to protect the other six. ולהזהיר את העם, כן? וגם להזהיר את העם, כלומר, לגבי שיש המצוות הראשונות. כן? להזהיר אותם על זה. לדון, להזהיר וכו'. ובן נוח שעבר הלכה משבע מצוות אלו יהרג בסייף, כן? ומפני זה הם חייבים מיתה על כל שבע מצוות בני נוח. אתם יודעים, אם יהודי עושה, it's very strange, if a Jew does abortion, מה הלכה? הוא לא נהרג. כן? הבן נוח נהרג, לפי הלכה. מאוד מוזר. זה מפורש בסוגיות בגמרא בסנהדרין.
כן? Why?
אז יש חידוש, יכול להיות שזה מחלוקת האחרונים, אבל פשוט שיש הלכה מיוחדת שפותרת היהודי, אבל זה מאוד מוזר, מאוד מעניין. יש הרבה אחרונים שדנים בשאלה הזו. זה סוגיה בפני עצמה, סוגיה שלמה. אבל בכל מקרה, מפני זה נתחייבו כבר על איש חם הריגה. אז עכשיו בא הרמב״ם. הרמב״ם בדרך כלל אנחנו קוראים כמו בעל הלכה, כן? או בעל פילוסופיה, כן? תלוי, right? במה אנחנו קוראים, אבל משנה תורה זה ספר של הלכה, נכון? כן, נכון, בדיוק. אבל מה כותב הרמב״ם כאן? מה הוא עושה? הוא גם עכשיו פרשן המקרא. כן? הרמב״ם, אנחנו לא חושבים עליו כמו פרשנות, אחד מהפרשנים. הרמב״ם, כן, אבל הרמב״ם? מה פתאום? היה לי פרופסור בישיבה אוניברסיטי שכתב מאמר שלם על הרמב״ם כמו פרשן.
That's really cool.
זה מאוד מעניין, כי במורם נבוכים הרמב״ם כותב הרבה פרשנות. החלק הראשון של הרמב״ם, של מורה נבוכים, מה הנושא של הספר הראשון? אתם יודעים? במורם נבוכים יש שלושה חלקים. יש שלושה חלקים במורה הנבוכים, נכון? שלושה חלקים? יש שלושה חלקים במורה הנבוכים. מה הנושא של החלק הראשון? במורה הנבוכים, שי, מה הנושא של החלק הראשון במורה הנבוכים? על... כן, על? לא? על? אחד מהרעיונות שהרמב"ם נלחם עליהם כוחים שלו, הוא היה מתנגד לזה, בחריפות. הוא היה שונא את אחד הרעיונות שהוא חשב שזה טיפשות. נכון, ההגשמה. מה זה ההגשמה? הגשמה, לגשם. גשם זה משהו פיזי. כן? הגשמה is corporeality or corporalism. Okay? הרעיון שיש לקדוש ברוך הוא גוף, לפי הרמב"ם זה היה אבסורד, זה היה בעייתי, והוא נלחם נגד ההבנה הזאת כל החיים שלו. זה אחד מהדברים העיקריים שהרמב"ם נלחם להם. הרעיון של הגשמה, anthropomorphism. כן? התנגד לזה. כל, כמעט, כל החלק הראשון של המורה נבוכים הוא להסביר פסוקים. פסוקים שבמבט ראשון, שואל ראשון, אתה מתי? פסוקים, שבמבט ראשון, כן? הרעיון היסודי שלהם נשמע כמו anthropomorphism, כמו הגשמה, והרמב"ם בא לפרש מדוע הפסוק הזה לא הולך כפי הפשוטו של מקרא. כן, שזה משל. אז זו דוגמה. מה היה הרמב"ם דן בו? באיזה פסוקים? היה הרמב"ם דן וראית את האחוריי? כן, הרמב"ם דן בזה. ראית את האחוריי? פנה לו ירו. בדיוק, כן? בפרשה כי תיסע. אז השאלה היא, מה זה האחוריים של הקדוש ברוך הוא? זה אומר. אז הרמב"ם מבין, מסביר את זה בצורה מטאפיזית, נכון? כן. מה עוד? תשמעו, תהי דוגמה.
What?
תהי דוגמה. דוגמה של הגשמה. שהרמב"ם היה כותב עליו במורה נבוכים. בחלק הראשון. כן, בקריאת ים סוף, בשירת הים. מה כתוב? נשמע כמו הגשמה. מה? כן. כן, שי, תגיד.
אתה יודע. יעד השם עושה
את זה. אוקיי. כן? ימינך השם, נדרים בכל, ימינך השם, תראה צוייף, ויאר ישראל, תהיה לך זכה, אשר עשה השם, תמצאים, נשמע כמו שיש לקדוש ברוך הוא ידיים, יד ימין, כן, מה זה אף שעל קדוש ברוך הוא?
פרשת נוח, וירח, את
כן, בירח ריח הניחוח, זה כבר, לגמרי.
ארח אפיים.
אוקיי, יכול להיות.
זה הסלנון.
אוקיי. אוקיי, כן, זה גם, כל דברים
האלה. זה אספרשן.
כן? There are 71 chapters in the first חלק of מורה נבוכים, which is much longer than the others. וזה הרעיון היסודי של כל החלק הראשון של מורה נבוכים, להסביר פסוקים. אז אחד מהפרופסורים שלי ב-YU כתב מאמר על הרמב״ם כפרשן של המקרא. פרשנות המקרא. מהרמב״ם. לא הרמב״ם, לא רש"י ולא אחרים. הרמב״ם. כן? וכאן אנחנו רואים שהרמב״ם נחשב כמו פרשן. כן, לא רק בעל הלכה, גם פרשן. וכיצד הוא מסביר את הפרשנות של פסוקים לגבי הסוגיה של שמעון ולוי ושכם? בפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה. כלומר, לפי הרמב"ם, מותר או אסור מה שהם עשו, שמעון ולוי. כן? מותר. ובפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה. הם היו חייבים מיתה. מדוע? שערי, תשמעו על דברי הרמב״ם, כן? החכמים והחשובים, ששכם גזל, והם ראו, וידעו, ולא דניקו. כלומר, איזה אווירה כל הקהילה של שכם עברו?
They were bystanders.
Okay, good. So it's you can use it as a mashal for bystanders. And the Torah's attitude toward bystanders, if you wanted to examine that, you would look at Shechem and Sramah. So. Yeah, Tasha Din. Maduolo Nitzchaimu Mitabishva Virashel Geza. Zagam, Zechem Nishavim Mitzomea. Geza.
לא כולם עשו את זה.
לא כולם עשו את זה, נכון. כן? בן אדם אחד גזר.
זה ויז'ואל ורס קומיוניטי.
כן, כל הקהילה, זה כמו זה. כל הקהילה לא דנו את זה בצורה נכונה. אז כולם חייבים מיטה, ששכם גזר והם ראו וידעו ולא דנו. כל הקהילה של שכם עברו על מצוות דינים, שהמצווה של דינים היא להזהיר ולדון לגבי האחרים. ואם בן אדם, בן נוח, שלא מקפיד על מצווה וישב במצוות בני נוח, גם כל הקהילה כולם חייבים מיטה.
Is it individual kavanah?
Is it individual kavanah? No, but that's a question. It's also a chakira. Can it's a pratik, it's a klavit, it's a lachim, it's a tzibur. אז בא הרמב"ם ומסביר שאלף הם היו, זה היה מותר, הם היו חייבים מיטה, ובית זה מבוסס, it is based upon ההבנה שלו במצוות של דינים, שזה להסיר את העם ולדון בשש המצוות האחרות. מי בא וחולק על שיטה של הרמב"ם, אז צריך להיות השיטה של הרמב"ן. בא הרמב"ן על האתר, כלומר על הפסוקים, הרמב"ן הוא באמת פרשן, כלומר הוא כתב פירוש על החומש. פירוש מאוד מפורסם. אגב, אני אזכיר לכם שהרב ליכטנשטיין, שרב אהרן ליכטנשטיין, אמר that if, I don't know how to say this in Hebrew, so I'll say this a little bit in English, you'll forgive me, maybe I know it, but well, he said that if you were on a desert island, but I don't know how to say a desert island, yes, midbar, midbari, if you were on a desert island and he could only bring one sefer, he would choose to bring the Pirush of the Ramban of the Torah.
Who says?
Ram Lechinsin. It's pretty interesting.
Wow.
What would you, I don't know what you guys would choose. I don't know what I would choose. It's a hard one. But he said... He said... What's Sfariah? Okay. Barilan. Now it's like different because you can like just
Ibo
like...
Ibo Ramban
is very difficult. Ibo Deir. What?
Ramban is pretty difficult.
That's right. That's
pretty difficult.
Ask me
Morphix. Ibo Deir. Okay, Morphix. Let me know. Wait, that was Morphix?
And that was Google Translate, which actually not as bad as people make it out to be. It's not got syntax. Yeah, it's Ibo Deid.
Okay, Ibo Deid. Okay. So, Im haya bi Ibo Deid, ken, hu haya mivia haramban ha-tram. What do I mean? Madua, sheyesh sham rayon besisiyim, lo rak b'halakha, v'lo rak b'parshano, ela gam b'machshevet ha-halakha. משווה של הלכה, והוא ראה את עצמו הולך בעקבות השיטות של הרמב"ן. הרמב"ן היה מאוד, he was very aware of psychological issues. He understood psychological sensitivity also. And also he meant a lot to Wilkinson. And so that's part of the reason that he said he would bring it. So it's always stuck with me. אז בא הרמב"ן והוטוען ככה. ורבים ישלם. כן? כל העולם מקשים. ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי? והרב, מי זה הרב? נו, מי זה הרב? הרמב״ם, כן? מי מרדיס? לא, אף פעם אין דישוס. מה?
סר ג'וסף
איסלוויג'. Or if you're Israeli, it's Rav Kook, right? That gets confusing. When you're in Israel and you say harav and you're American, right? You generally mean the Rav. So that's Salvagic, right? Often. And if you speak to Israelis, harav is... Of course, so it gets very confusing.
What about if you're in Gush?
Aval Harabi.
For sure, if you're in Gush.
It's there is what?
For sure, if you're in Gush.
It's just Gush.
Yeah, yeah. For Israelis? Yeah, for sure. It happened to me, trust me. It depends. Like, if they're, like, really Anglo, like, depends who their father was. Like, if their father was, like, in the Rav Shin, made Aliyah in, like, 1983 or something like that. And then, you know, or whatever. And then they grew up in the house of someone who's American, so then it might be the Rav. But other than that, it's probably Rav Kook. Okay. והרב יושב בספר שופטים, רמב"ם מחום לכם ברכי יעל הלכת, ואמר שבני נוח מצווים על הדינים, והוא? להושיב הדיינים בכל פלח ופלח. אתם עייפים, אני רואה, כן? בסדר, תחזקו, תהיו חזקים. אוקיי? להושיב דיינים בכל פלח ובח לדון בשיש מצוות שלהן, ובנוח שעבר על אחד מהן הוא נהרג וכולה וכולה, ואז הוא אומר, כן, ואין דברים הללו נכונים בעיניי. כאן זה היה ציטוט. ציטוט, מה זה ציטוט מורפקס?
This is, I found
that Morphix, the best thing ever.
Maza Tzitzut. It's amazing. Quote. American expression translated into
Hebrew. Oh, I have good ones for you.
It's
like
it's very funny.
Oh, I have a good one for you. Very quickly, though, because we got to get back. Okay, my favorite American Israeli story, though, I have to tell you, is when I went to a milchik place that since closed down called Off the Square. And Off the Square, I may even still have their venture. It's ancient. This is when I was in high school. It's pretty cool. Do I still have it? I think I never lost it. Well, let me check. It's very important to me. Shoot, I have like, it's going to be buried treasure one day. Did I lose it? If I don't have it, a part of me will be lost forever. Part of me would be lost forever. Hold on. Please be here.
I would never have somebody like a key card.
What? We got a key card. Check it out. I got it in like 1996 or something.
Oh, yeah, I had a key
card. Okay. It's like an artifact. Okay, so I went to Off the Square. So Off the Square is one of these Yerushalayim restaurants that services Israelis and Americans. So what we did was we...
charge them for prices.
Of course, always. What else? No, it depends who you were. Right? They have like two different price ranges. That's usually goes. It's like Israeli taxi cabs, you know. You're like, they give you the ones lower, and you're like, Shmonim Shekel, the Kulon, Shmonim Shekel. Liat Kikar. So I went to Off the Square, and they had their tefriat, their menu is Hebrew on one side and English on the other. And they had one thing, they had American pie on the
American pie.
American pie on the English side.
In what?
American pie.
Like the movie? No.
I don't think they knew the movie. Hopefully not like the movie.
American pie is
in the you just look like you have Torah up in front of you. Okay. New? So...
It's the first thing that popped into my mind.
Okay. Meanwhile, it proves that Mayor and I are familiar with the movie, so we can't claim to be all also pure. Shai's the only nucky one, I think. He's the only pure person.
I know.
Yeah. Okay. So, anyhow, so I'm trying to figure out what pshat is. What's pshat in American pies? So I went over to the other side. You know what they said? No, sorry. It was on the Hebrew side. I bought it. It was Ugai Merikai. That was the story. Ugai Merikai.
Sounds fair.
What? Better, actually. Ugai Merikai. So what do you think Ugai Merikai was?
Cake.
Okay. Mud pie.
A mud pie?
Mud pie.
Why?
What's mud pie? Mud pie is an intensely chocolate, like, very, very rich pie. Yeah, that's considered to be mud pie. But I thought it was also, like, you know how, like, Israelis are reflexively, like, very dismissive of anything American? Because, like, the truth is that everyone knows that they pick up so much of American culture, but, like, they want to dissociate themselves. Yeah. So, like, chutznik, chutznik, chutznik. Like that. So, like, I thought it was, like, the classic. Ugai Merikai, you're mud. Mud pie. Like, I thought that was, like, captured that whole sentiment. Anyhow, yes.
That's them distancing or assimilating?
It's both at the same time. It's no, I'm saying I'm joking, but I thought it was appropriately symbolic that they called this mud. Was that what I was saying? Even as they were publishing, right? Okay, and they were using correct American products, even strangely and incorrectly probably. Yeah. I don't know. Mud pie. Mud pie is a thing, but it's not like American pie. I don't think that that's fair. I don't know what American
pie is. Is it made out of mud? What is it?
What?
No, it's
chocolate pie. It's chocolate mousse. Rich chocolate pie. Okay. As Bayam Banvo Mer, the Ein Varim Halalu Nichonim Beinai. Harambam Toe, Hulot Sodeg. Shim Kein. Atem Bifnim, Atem Roim. Ken, right by the ball. Shim Kein. Haya Yaakov Avinu Chayav Yot Koden, Vizochet Mitatan. Lefiashi Tasha Harambam. Yaakov Avinu Mahu Amar, Tomar Acher Temoti, Lahavishini. Ken? Right? He said that you made me odious. Ken? Lefi Harambam, Hayal Yaakov Avinu. Laharogit Bnei Ishmael. היה מצווה עליו. מדוע הוא שהה, הוא חיכה ששימון ולוי יעשו את זה? היה עליו חיוב. שבע מצו בני נוח. היה יעקב אבינו חייב להיות קודם וזוכה במיטתם. ואם פחד מהם, הוא אמר לעצמו שאולי אני אמות ולא הם, הוא פחד מהם, למה כעס על בניו? וערר הפעם אחר כמה זמנים, ואנש אותם וחילקם והפיצם. מדוע ממש? שמעון ולוי, ואלוהים זכו ועשו מצווה, ובטחו באלוקים, היה להם אמונה, ביטחון, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם, והם יוכלו להרוג בני אדם שעברו על מצוות דינים, על מצוות בני נוח. כן, היה מצווה והצילה. אז בא הרמב"ן ואומר, ועכשיו זה מאוד חשוב, כן, אז הוא אומר, ועל דעתי, אתם רואים? ועל דעתי, הדינים שמנו לבני נוח ושבע מצוות שלהם, אינם להושיב דיינים בכל פלח ופלח בלבד. זה לא רק כמו השיטה של הרמב"ם להושיב דיינים בכל פלח, אבל ציווה אותם בדיני גניבה ואונאה, overcharging, ועושק, ושכר שכיר, בדיני השומרים, כן? פעם מציע, ואונס ומפתה, כן? A raper, right? A rapist, a seducer, ואבות נזיקין, בבא קמא, וחובב חברו, גם בבא קמא פרק החובל. Okay, so if you hit, not your ox goring, but you actually cause damage to someone. V'dinei malve, v'lo ve, v'dinei me'akachu me'amkar v'chai yosei bohen, ki'inyan ha'dinim sh'nitzavu Yisrael, v'neherag alihem im gana v'ashako anasu v'yitza b'yito shel chavero, o she'hidlik gedisho v'chavaba v'chai yosei bohen, u'mikla ha'mitzvah zo, she'yoshivu dainim gam b'chol ir v'ir ki Yisrael, v'im lo asukin inan neheragim shezo mitzvah yosei bohen. Kulmar, l'fi ha'shifa shel Haramban, מהי המצווה של דינים?
It's, I mean, they were not breaking Jewish laws, but they're not, so it's not really a problem.
לא. מה המצווה של דינים? בכלל. מה הוא המצווה של דינים?
חושן משפט.
אוקיי. לפי הרמב"ם הזה, to set up a system, according to the Ramban, the mitzvah is to set up a system of government that what?
That has all the other.
That implements the basic gamut of laws. Now, according to the Ramban, what mitzvos or halachot do they have to follow? That is a major machlokas among the Rishonim and Achronim. And I give you a summary of that dispute in the next source. I think it's the next source. It is the next source. Again, but the question is it the same way as a Jew, or is it just like, he's just giving examples?
Okay,
yesh shita mefursemet shel harama. Harama Rav Moshe Isserles, be'achad mi'atshuvot shelo. B'shut harama, tshuva yur. Sham kotev harama, ha-mitzvah shel dinim lefi ramban, hi lishmor Torah v'mitzvot. Klamar, choshen nishbat, lo kol Torah, lo yored de'yad, orachayim l'chayim l'varech brachot, l'bosh tzitzi, l'hamiach, t'vilein. אבל חושן משפטים חייבים לזה, אבל הפשטות וגם לפי רוב האחרונים הם לא חייבים לעשות חושן משפט, לפתוח שולחן ערוך, חושן משפט והגמרא בבבא קמא, במסיע בבבא בתרא, אלא הם חייבים לעשות כמו ששמואל אמר בהתחלה, כן? To make a just society basically. כן, אתם מבינים את השוני? את ההבדל בין השיטה של הרמה לבין השיטות האחרות? ברור? כלומר, מהו המצווה של דינים? כן? אתם רואים? כן? דינים. לא דו בשיש המצוות האחרות, זה ברור שזו השיטה של... נו? כן, סמנרגי, let's go. Let's end it. Let's go. Okay? According to the Rambam, we'll do Moshe Shem Mitzvot Achiru. Okay? Let's go. According to whom? Who's this?
Rambam.
Good. And who's this? This is the Rambam. Nachon? Yes. To create a just system of government. Okay? Let's go. What's this? Okay? What are the two possibilities within the Ramban school? Either this Choshen Mishpat is...
The mitzvot in the Torah?
Kifi ha-halacha, that they have to actually implement Choshen Mishpat, which would be a shocking position, because then what you're saying is that is American judges, British judges, Australian judges are obligated to open up a Shulchan Aruch and learn it. That is shocking, but that's one opinion according to the Rama. Or Rove Acharim say that no, it means just generally to create a just society, which generally has the same kinds of concerns for ethical, right, for ethical behavior and for fair markets. This is kind of like what the American system does, free trade, these kinds of things, right? NAFTA, right? And we can legitimately debate. Not according to halacha, we can pound and we cannot pound and we can call it the worst deal ever, which I don't know what that means, but okay. Like, does he actually know anything about any other deal that was ever made? Okay, but in that resume, but don't take that personally.
The Iran deal was worse.
It was also the worst.
Did anyone tell him that the Iran deal was primarily not about global trade, but was primarily about international diplomacy and security? I know it has financial implications, but that's not the primary thrust. Does anyone ever tell me? Does it? Different things? Okay. Be that as it may, even though I love you, Shai. Okay.
Shai, your freshman Trump.
Okay, it was fantastic. That's what I was talking before. Okay. Good. So this is the Shita of the Ramah.
I voted for Jill Stein. She's very convincing.
That one vote for Shai.
Yeah, I just...
Oh, what was the one at the end?
They sent out the survey, like, last period, so...
Oh, we don't have a result?
Not yet.
Okay, then. Good. So, you see what's going on over here. So, now, but let me ask you one more question. According to the Ramban, our mitzvah... This, by the way, this is a very important... Do some English, I have to keep you guys awake. Okay? According to the Ramban, this in general, guys, this is an extremely important machlokas to know about the mitzvah dinim. This is very, very famous, very yesodistic. What is the nature? How does it relate to the shchem? And so on. So this is just good to know in general. But let me ask further, okay? Let's bring it to our issue. So we asked at the outset, are we obligated to vote in a way that's consistent with halakha? Okay? Are we obligated to vote in a way that's consistent with halakha? Okay? That was the question that we asked?
Yeah.
Okay. Let me ask you guys a question. According to the Rambam, first of all, are Gentiles obligated in creating a system of government that supports the mitzvos b'nei Noach?
Yes.
That's by definition. That's the very sheet of the Rambam, right?
Yeah.
What about according to the Ramban? Could they have to make a just society? Do they also have to create this to implement the other six?
According to the Ramban?
Yeah, according to the Ramban.
Not on a communal. They're obligated to, but not necessarily yet. Of course.
The individuals have to do it.
Individual versus community.
Yeah.
Okay.
There's no communal
obligation. Maybe it's a more of an individual obligation. Very good. Good. Now, why might this be relevant? Because this is very pertinent to an American society, right? Where there are issues like abortion and like homosexuality that are on the table, that are major issues in any election cycle. Perhaps this year a little bit less than others, right? And clearly there's been a shift in society. It used to be that everyone was opposed to homosexuality, right? Homosexuality at almost all levels, right? And then there have been a number of shifts.
Way before that, it used to be completely acceptable.
Well, you're talking about...
You mean like an ancient priest?
Yeah. Just a little bit further back.
You know, back
in the American...
Back
in
America.
Right.
Good old days.
You know, I remember when everyone worshipped Apollo.
Yeah, before or after they walked 8 miles in the snow in Shulam Chavez. Okay, I'm sorry. Okay, right, so according to the Rambam, there's an obligation for them to implement the other mitzvos. So you could make an argument, according to the Rambam, that what am I obligated to do? To vote in consonance with the Shem Tzvani Noach. Especially if I put the Lifnei E there, which is down here, together with the Mitzvah of Tzvani Noach, maybe you can say that I'm obligated to ensure that. And the Ramban, even the Ramban himself said, like, according to the Ramban, he should have gone and he should have killed them himself. Well, we have an obligation to go out of our way. So maybe, what? Okay, so... right? So, at first glance, and some have made this argument, it's our responsibility. By the way, I can find you op-eds.
Moshe Feinstein said we're obligated to vote.
Good. So you have to vote for someone, you're saying. Someone's going to, everyone's going to be against halacha at some point, right? I mean, there's no way.
Write something.
Okay, there's going to be some policy at some point.
Right in your register.
Okay.
I don't think, I think she is against Israel. She hates Israel.
Okay.
Yeah.
Right? Now, that's definitely... Right, that is definitely fair. So you can ask that. But I will tell you that there are some op-eds that have been written from time to time where you'll see someone will say, you can't vote for this candidate because this candidate supports homosexuality, and as Jews, we cannot support homosexuality. And you know what? That's not a crazy thing to say logically. Okay? It's not implausible. Right? It makes a certain amount of sense. Hold on one second. And I can find them for you. Whatever. If you went online and you looked at like more Haredi leaning magazines, you see these issues come up. You guys ever hear of Ami magazine?
No.
Not meaningful to you guys?
Is it written in Yiddish?
It's not, but they quote Yiddish candidates. So here's another one. Here's an article. Here's a quote from them. In an article there, the author says as follows. This is by Rabbi Yitzhak Frankfurter, and this is back in 2012. So at the same time, some government officials support values that run contrary to the Torah. Some officials personally engage in behavior that contradicts Torah Jewish values. Okay. Sometimes all the officials personally engage in behavior that contradicts Jewish values. Can we support such candidates? Okay, and he asks this question. He goes through it. And there's, right, he says that it's not a simple matter. And he quotes a lot of different shittos on this issue. I'll quote you a little bit more. Here. Here's Rav Avigdor Miller. Rav Avigdor Miller used extremely harsh language, but it's the Torah's language with regard to homosexual behavior, calling it Toeva. Okay, so here's a quote from him. He says, the same thing with Democrats in New York. The reason he, meaning Rav Avigdor Miller, was opposed to many of the Democrats is because they were pro-homosexuality, this behavior. He said, my issue is not a personal one, or that I don't like it, or I'm not in favor of it, or that I think it is undermining society. My whole issue is one thing. That Hashem Baruch Hu calls it a toeva. So how can I support somebody who supports toeva? Therefore, I support the other person who is against toeva, because being against it means that you're closer to the side of HaKadosh
Baruch Hu. I don't get hung up on the word toeva.
What? Yeah, I'm not fully comfortable. I'm not fully comfortable with this quotation for a number of reasons, including the obsessive focus on that particular language, especially as it's been pointed out, it's not just homosexuality that's called toeva, but business ethics is called toeva, and you don't hear that language there, quoted there, and...
I really don't seem to care about that.
So okay, well, you saw that coming. So, and I appreciate that critique, and I think that there's a lot of truth to it. That being said, you can understand kind of the concept that he's trying to develop. He's trying to say, well, maybe we should vote in consonance with our halachic values. Maybe you can make that argument. Why is that not necessarily a compelling argument? Why is it that we don't necessarily look at these issues and we can look to others? Why do we think that you guys in the school have an ability to decide make your own opinions and judgments about which candidate to vote for? Maybe really halachic values should...
Well, I can't vote for anyone, so...
Should trump.
You can still have
next
your
cycle.
I'll be in Israel, most likely.
Can you vote from Israel?
You can vote. Mm-hmm. You can vote in this absentee. Vote from Israel. New?
Why?
Actually,
you'll probably be back here.
Yeah, I'll be back.
Wait.
You're not saying Shana Bet?
Or Shana Gemo?
It would be Shana
Gemo. Oh, it would be Shana. Oh, yeah.
Yeah, I'll be in Israel.
Okay, new?
What?
What's the response? Maybe you should have to vote in this way. If you want to make it really simplistic, it's a Democrat and a Republican on the ballot, and there was a time 4 years ago, maybe was true. It was less true now. But the Democrat was pro, free marriage for homosexuals, and the Republican candidate was opposed to that, or whatever the hot issues of the day were. And maybe I should just simplistically say, well, the Torah calls it something strict, and Torah says usser. It's usser for b'nei Noach. I'm not going to support something that the Torah calls usser for b'nei Noach. And not only that, but it's maybe it's lifting either or something special. Federal sense. And maybe it's causing them to violate the mitzvah of Eve according to the Rambam. They're ordering to the Rambam.
You have to weigh the pros and the cons. Because, like, let's say somebody is against gay people, but he also wants to remove all funding to Israel.
Okay, good. So number one is like black and white.
I think we're misunderstanding the issue. Like, supporting gay marriage or not doesn't mean anything in regards to your position on this issue. It's about tax breaks.
In today's election cycle, you're right. But it wasn't like that always.
What's the point?
4 years ago. Wasn't so clear.
Right, but I'm saying...
He's saying that's not the question there. Okay, well, let's talk about Roe v. Wade for a second. 28 weeks? Or whatever it is? Right? The Hillary's right comfortable until... Right? Until it's called something called viability. In most states, abortion is legal until the point of viability. That was Roe v. Wade, extended it, allowed it. Okay, let's say, this is obviously not realistic. Well, let's just say there are a Republican who would come along and would roll it back and prohibit abortion, or at least give it over to the states, and local states could, that's the earliest point of viability. I mean, it's 24. It's 24 weeks, I'm sorry.
28 weeks after the midterms. No, 36.
36 is close to full term. That's it. 24 in the states, right? Fine. Maybe that also, that should depend on the decision. So Shai says, number one, maybe it's more complex. Alright? Shmuel says, well, maybe that's not always the issue. Okay. Good. What else? Shmuel says anything else before that was important, too. Alright? What Shmuel said? It's unrealistic to think that any one candidate is going to be fully combined with Allah. That's unreasonable. And then once that's true, then maybe the floodgates open. But is there something more fundamental that you can say? That goes back to what you guys were saying earlier. All right? Think about this for a second. Imagine as a religious minority.
I think that, personally, I believe that we should support whatever candidate is the most tolerant of any people, anything, regardless of what they're tolerant of. Because as a religious minority, and often throughout history persecuted religious minority, it's our obligation to ensure tolerance. It doesn't matter what that tolerance is. It doesn't matter if we disagree with the opinions of people being tolerated. We're trying to eliminate all forms of prejudice and bigotry, no matter what that is. And if that means we're supporting candidates pro-gay marriage because that means they're tolerant and they are against prejudice, which sometimes the people who are anti-gay are also anti-Semitic. Right? Prejudice is something that you're just against people. You're a hating person. So I think that obligation is much more important than whether or not we support them in terms of their beliefs and stuff like that.
Mm-hmm. Right. I think that's a legitimate point.
How does that fit into any of these shekels?
How does that fit into any of these?
At the end of the day, you just have to say
you still have to call up the technical halakhic argument.
Homosexual.
You have to say
would still be us or.
And you'd have to say something like, you'd have to still make a technical, you can't not make a halachic argument.
You say we're not responsible for their keeping.
The halachic argument would be, it's hard to say we're not responsible in the sense of with the either in a general sense, but in the technical sense, yes.
But
it's not direct. It's not like I'm legislating, right? It's a representative democracy. It's just, right? It's a very different kind of.
Also, I don't really understand the Just Society.
Let's say I'm voted president, or let's say I'm a judge. I mean, these are interesting things. The role of a judge in implementing American law when it contravenes halachic values. These are interesting questions.
According to the Just Society, Shita.
Yeah.
That still includes the Shemis of Spinach or the Sheish Mitzvot.
That's what I was saying before. I think the answer is yes. I do think so. The
answer is.
I think they still have. Right. I think because it still includes those and it's more than us. So yeah, I think it would even be a question according to the others. But I think you'd have to get the answer along the lines of what you just said.
Which is that we... Okay.
Right. Now, but I think Shmuel's point is real. Once you say that, Shmuel's point is extremely important, I think. Right? And that is, let's give some examples. Once we think that any religious group should insist upon its own religious practice being followed, right? So then we run into certain problems. Let's say, for example, the majority view among Americans is opposed to certain halachic practices for matters of religious principle or otherwise. If we think we should vote for our own halachos,
it's not good on Sanhedrin.
Lacking values, what?
Is that more of like the shulis?
Well, here's an example. An attempted vote to ban Bris Milah in San Francisco. You guys know about this?
Whoa.
Okay. This is July 28, 2011. Proposed circumcision ban struck from San Francisco ballot.
It's a totally different case. So this is not saying for them. This is them against us.
Correct. But I'm just saying by that same logic, we should be consistent. We can't get up and say, well, you can't. Right, but let's say it's against someone's religious values or their secular values. In other words, as soon as you...
I think you have to say we have preference. Like, ultimately, we have to...
Right, but Schmoll's point is no, but if you just advocate for religious tolerance and don't impose your own views, then you can make a consistent argument. Otherwise, we come out as hypocritical in a democratic context.
The argument can't... I don't know if you can make a consistent argument. I'm saying we have to try to do the best you can to accommodate both, but at the end of the day, you know...
Possibly.
Well,
but you guys should know that these are very live issues, right? So there's that... There's shchita. There have been, right? It hasn't been a major issue here yet, but it was banned. Shchita was, it's animal rights issues. Shchita was banned in Denmark in 2014. And these are real issues, right? And circumcision has been raised as questions as well. And by the way, homosexuality is a huge issue nowadays, right? So now that since Obergefell, right? So now that there's a law on the books, right? So there's a big question. Actually, you got it. You're listening, right? Imagine the following, okay? Imagine the following. You're a rabbi. The homosexual, right? So this last year, right? With Professor Mark.
Yeah.
Okay? So we didn't take the last year. Cool. Okay? So Shmuel, imagine this. You're an Orthodox rabbi, and you have a very modern constituency in your shul, let's just say. And one of your constituents is homosexual and is getting married, and he asks you to officiate at the wedding or to host a gay wedding at your synagogue. Okay? You say no. Problem is that there's a Supreme Court ruling that according to federal government, that it's unconstitutional, right, to deny same-sex marriage. That's the ruling. That was the 5-4 ruling just last year. So now, a synagogue that violates constitutional law, in other words, that violates federal law as a matter of principle, right, raises questions, is under risk of losing its tax-exempt status, right? Its 501c3 status, which would probably mean financial ruin for your shul. So you can say, standing on principle, shut down the shul, but that can't be a good situation.
So
right?
I would say that the law prohibits the denial of gay marriage on religious grounds, thing. I can't say
prohibition.
Right. I can't say that because we don't believe in this, we won't do it. But I can say, I think, and I'm not sure, I don't know for sure, but I think it's possible to say that. We're not objecting on religious grounds. I'll phrase more as a question. Is it possible to say, in regard to that situation, if you take your wedding somewhere else?
You think you're warning?
Meaning, let's say...
You're saying, is there someone else who could bury you off?
Right. Meaning...
And if the whole world were Orthodox synagogues or... or right-leaning Christian churches, then the law would change. The law would change.
No, I'm just wondering, looking at trying to find a loophole.
Right. I'm just not sure that does the trick.
I'm saying, if they say we want to have it here, specifically here, and if you say
it's not the same wedding, if I have it somewhere else,
you say no.
Same thing with the cake, by the way. Right. Are you obligated to sell the cake?
The cake is more than
I think it's different.
Can they sue you for discrimination?
You can sell the cake.
Well, you've got two men on that cake. It feels innocuous to you.
I think
maybe that's because you're an assimilated American Jew. that maybe if you took the Shrier Torah values, then it would offend you.
Oh, what if I say, as a policy...
This is a famous case, right? You guys know that's a good case.
As a policy of the shul, only the rabbi is allowed to officiate weddings, and we are not obligated to... We're not allowed to prohibit you from hosting your wedding here. We're not obligated to officiate your wedding. And because, as a matter of policy, we cannot officiate your wedding, we refuse to officiate your wedding. It's
discriminatory.
What?
It's discriminatory. It's obvious that you're denying them
the rights. You're not violating constitutional law.
It's discriminatory. Yes, you are. Discriminating against homosexual couples is exactly what's being described.
Is there anyone...
But you're not obligated to... Someone who is a religious...
Why am I declining them? If in any other similar, if we hold every single
to go up to any church in the right leaning church and say, either you marry us or you're in violation of constitutional law.
It's the same fear. Are you kidding? If you go look at right wing Christian online publications, this is all the rage. This is all they talk about these days. It's exactly this issue. How the secularists are coercing the religious values on the Christian majority.
But it's scary.
And you know what? For them it's different, because we're used to being a religious minority, but they're used to being a religious majority.
Yeah.
And so Christians are used to having much more of a say in the public square. And all of a sudden, the fear that they are losing their grounding...
Can you blackmail like that? That's legal?
Well, blackmail. It's just the law.
But I'm saying,
if I sue them in court, there's a real chance that they lose.
You are obligated to officiate.
No, I'm not obligated to officiate.
Why can't you use it as an argument?
I can decline if I want, but my synagogue.
Right. So I'm saying you can't prevent them from using the synagogue as a host for the wedding, but you can refuse to officiate.
Okay, but even if there were a loophole in this case, you can see why this is a very frightening. Sure. You were right, even if there was some sort of loophole, you can see why you wouldn't want this to just be loopholes, right? Because you're gonna, I mean, it's representative of a larger problem here.
Yeah.
Right? I mean, there's a larger issue here, which is, this is a religious freedom question.
Yeah.
This is a secular culture imposing their values and requiring me, essentially, to buckle and to compromise my core religious values for the sake of the secular ruling class. So this is something in the rabbinic world, like this is not far, this is more off our radar screen. It's on our radar screen, but less of an issue, because we're not used to running anything anyway. But the truth is, these issues are real for us.
I feel like you're so like stupid. To a level of dignity to like force someone to marry you.
It's not relevant.
So I feel
you
like
might be right.
Not going to happen like very often.
Like if you really are connected to the synagogue, you're probably going to try to stab the rabbi.
Who's actually going to go if you're trying to?
Yeah, like there aren't that many people that are just like downright mean.
Especially if you're a gay couple, Orthodox
community. Like, why would you do such a thing?
What about an old time conservative rabbi? Traditional conservative. Anyhow, so these are just examples, but I think you see the larger issue. So my goal for today is I wanted two things. A, facilitate a stimulating conversation I think we accomplished around these issues, but also for you guys to learn a little bit substantively about the different shitos up here. So remember this chart, I'm going to take a picture or whatever, but like the basic machlokes Rambam and Ramban around Bnei Shechem and the Mitzvah of Dinim is very famous, it's classic, and has all sorts of ramifications. It's really important for you guys to be familiar with, and I want you to think about where it might be relevant to other times when you come across either the story of Shem or the Mitzvah.
Do you agree with, like, I noticed in the thing you put on as far as sorcery, I think you're okay with